פרשה פותחת וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל ככל היום. וישא עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויער וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. על הפסוק הזה נחלקו בחז"ל, ויש בזה גם נפקמינה לדינה, מה זה האלף דלת נון יוד. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. יש פירוש שזה לא קודש, האלף דלת נון יוד. זה אדונים שלי. אתם, השלושה אנשים, אדוני, אדונים שלי, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל תלכו, תיכנסו פה, אליי הביתה. אבל יש פירוש שני בחז"ל, שזה שם קודש. הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם ביום שלישי למילתו, ונגלה אליו השם, ביקור מיוחד. הקדוש ברוך הוא עושה ביקור חולים, ובאמצע ביקור חולים הקדוש ברוך הוא נמצא עם אברהם. אז אברהם מבקש מריבונו של עולם סליחה, אומר, סליחה, אני לא יכול פה להישאר איתך, כי יש פה שלושה ערבים מסתובבים שם בחוץ, אני צריך להכניס אותו, סליחה, תמחה לי בבקשה, אבל אין מה לעשות, אני צריך לקום ולזוז. חז"ל אומרים כן, ואומרים ללמדך שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. פה יש קבלת פני השכינה, ריבונו של עולם נמצא, אבל גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. הדבר הזה מאוד תמוע. אנחנו אפילו נתאר לעצמנו, לא שריבונו של עולם בא אלינו, אלא אנחנו יושבים עם אחד מהרבנים הגדולים החשובים, עם גדול הדור, הוא יושב אצלנו ואנחנו מדברים, ואני פתאום אומר, סליחה, סליחה, אין לי פה עכשיו זמן לדבר איתך, יש פה, אתה מדבר פה עם, זה יהיה נראה מופקע. ועם ריבונו של עולם כן. או ניקח דוגמה, הרי מה זה קבלת פני השכינה? תארו לכם התגלות אלוקית, אדם נמצא בבית המקדש, יורדת אש מן השמיים, אנחנו נמצאים במעמד של אליהו בהר הכרמל, יורדת אש משמיים, זוכים להתגלות, השם רואה אלוקי, אבל אנחנו אומרים, סליחה, אין לנו זמן בשביל הדברים האלה, יש פה דבר יותר חשוב, לקבל כמה אורחים. איזה אורחים גם? שלושה ערבים? אני שואל יותר מזה, אותנו חז"ל לימדו ללמדך שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אבל אברהם אבינו לא היה לו ללמדך, הוא הבין איזה מסבורת דילפשי, הוא הבין שזה מה שהוא צריך לעשות. אברהם אבינו כליותיו מלמדות אותו תורה, מסברה אנחנו יכולים להבין שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה? איך אפשר להבין את זה בסברה פשוטה? מאיפה אברהם אבינו היה לו הדבר כל כך פשוט? עכשיו בחז"ל הנרגב, זה לא סתם עוד איזשהו דרוש או זהו, זה נפקמינה, האם השם הזה הוא שם נמחק או שם שלא נמחק, לכן זה מחלוקת הלכתית אפילו, נפקמינה להלכה. אבל כל פנים, איך אפשר להבין את זה? נראה לי לומר שכן, יש פה לקח גדול וחשוב, ואברהם אבינו הבין את זה בסברה. לקבל פני השכינה זה לחוות חוויה של קשר גדול וקשר רוחני וקרבת שכינה, וזה התגלות וזה חוויה רוחנית וזה קשר עם הקדוש ברוך הוא, הדבר הכי נפלא שבעולם. אבל העניין הוא שפה אתה מתקרב לריבונו של עולם, או ריבונו של עולם מתקרב אליך באופן פסיבי. אתה נמצא בסוג של התגלות, באיזה צורה שנבין מה זה קרבת השם, מה זה שהשם בא לבקר את החולה. מין מעמד שאדם נמצא בגן עדן קרוב לשכינה, אבל הוא עדיין פסיבי. הוא לא עשה כאן איזשהו דבר, כמובן אדם צריך להיות במדרגה כדי לזכות. אבל כשבן אדם מכניס אורחים, הוא לא רק מתקרב לריבונו של עולם, הוא קונה בעצמו דרגה של דומה לריבונו של עולם. היסוד הזה של קבלת, שאנחנו יודעים שכל מצוות של החסד הם דין דרבנן, כאילו הכנסת אורחים, ניחום אבלים, שאנחנו עוסקים בסוגיות האלה עכשיו, קבורת המת, אבל הרמב״ם אומר שלהכל יש קיום דאורייתא מדין והלכת בדרכיו. זה ברמב״ם בפרק בספר המצוות בחטא ובהלכות דעות. מקום אחר הרמב״ם אומר שזה חלק מהאהבתה לרעך כמוך בהלכות אבל, אבל אני רוצה כאן לעניין לקחת את הרמב״ם בהלכות דעות. הרמב״ם אומר שבהלכות דעות המצווה להידמות בדרכיו, ואומר הרמב״ם, ומצווים אנו ללך בדרכים האלו הבינוניים, והם הדרכים הטובים והישרים, שנאמר והלכת בדרכיו. כך למדו בפירוש מצווה זו. מהו נקרא חנון? אף אתה היה חנון. מהו נקרא רחום? אף אתה היה רחום. מהו נקרא קדוש? אף אתה היה קדוש. וזה הסיבה שלכן הנביאים כינו את הקדוש ברוך הוא ירח אפיים, רב חסד, צדיק, ישר, תמים, גיבור וחזק, להודיע שהם דרכים טובים וישרים, וחייב אדם להניג עצמו בהם ולהידמות אליו כפי כוחו. אגב, ברמב״ם הזה התחדש, אתם זוכרים שפעם אמרתי לכם את הספר תומר דבורה, כן? שהוא אומר שי"ג מידות זה שאנחנו צריכים להיות, הנה, יש קיום לדבר הזה ברמב״ם. למה קרוי ערך אפיים? כדי שאנחנו נהיה ערך אפיים. ואומר הרמב״ם, והיא שלימד אברהם אבינו לבניו, גם פסוק מהפרשה שלנו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה, וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כשאנחנו זוכים לחוויות הרוחניות הכי גדולות שהן, אנחנו עדיין חווים חוויה רוחנית, הקדוש ברוך הוא יתקרב אלינו, אבל כשאנחנו הולכים בדרכיו, אנחנו מדמים אליו, אנחנו קונים בעצמנו, אנחנו מתקרבים לריבונו של עולם, אנחנו נדמים אליו. ואברהם מבין שזה הסברה, מסברה זה דבר יותר גדול. עדיף במקום שהקדוש ברוך הוא יבוא אליי, שאני אבוא אליו, שאני אהיה דומה לו. גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. והדבר הזה חשוב. לפעמים אנשים חשים שהם נמצאים באיזשהו דבר, כן, חוויות רוחניות, אבל הם בדרך שוכחים ובזים לכל מיני דברים של להידמות לריבונו של עולם. להידמות לריבונו של עולם. אדם יכול לנסוע, דיברו על זה, כן, יש קבוצות עצומות שנוסעות לאומן, אני לא מדבר עכשיו על עצם הנסיעה לאומן, כן, טוב, לא טוב, לא מדבר, לא משנה. אבל אומרים שבדרך יש כל מיני תופעות, נמצאים בבדיקות ובמחס, דוחפים אתה הולך להתקרב לריבונו של עולם, אתה חושב שזו הדרך? תהיה בן אדם. להיות בן אדם זה להיות את צלם אלוקים שלך, להידמות לריבונו של עולם. סיפורים, אני איתה כמה סיפורים רק כדוגמאות, ופה דווקא המוסר והחסידות מאוד נפגשים. רבי ישראל סלנטר בליל כל נדרה, רואים שהוא לא מגיע לבית כנסת, מחפשים אותו פה ושם, מחפשים עד ששומעים אותו שר מאיזה בית, שר שיר ערס לתינוק ומנדנד אותו. נכנסים, רבי ישראל, מה קורה? הוא אומר, אני עברתי פה וראיתי, כולם הלכו, כולל האמא והאבא והאחים, כולם הלכו לבית כנסת, ליל כל נדרה, תינוק בוכה. אמרתי לעצמי, מה איך אפשר להשאיר תינוק בוכה? אז אני מנדנד אותו. מה זה הליל כל נדרה של רבי ישראל סלנטר? איך הוא היה? איזה דבר? דרגה רוחנית. אבל הדרגה רוחנית הזאת לא מתקרבת לא לתת לתינוק לבכות. ואני אומר, זה נפגש בחסידות, כי מסופר שבעל התניה והצמח צדק למדו פעם ביחד בחברותה, ופתאום הנכד שם, איזה תינוק קטן, התחיל לבכות. אז בעל התניה הלך ונדנד את התינוק, והוא שואל את הצמח צדק, שהוא היה האבא. התינוק בוכה, למה אתה לא ניגש אליו? אומר, הייתי כל כך שקוע בדביקות, ובכלל לא שמתי לב שהתינוק בוכה. אמר לו בעל התניא, דביקות זה טוב מאוד, אבל אם בדביקות הזאת לא שומעים תינוק יהודי בוכה, זה לא דביקות. לא ייתכן. אתה חושב שאתה יכול להתקרב ככה לריבונו של עולם כשהמחיר לזה הוא שיש תינוק בוכה? זה לא דביקות. דבר פשוט. שוב, בעלי המוסר מספרים על רב ישראל סלנטר, פעם בבית כנסת של פעם, לא היה לו מיזוג אוויר ולא שום דבר, הכל היה צפוף ודחוף, במיוחד ביום כיפור. הוא ראה ביום כיפור בשעת נעילה שאחד התלמידים הגדולים שלו היה אחר כך רב חשוב ביותר, עומד בפתח של הדלת ומתפלל בדביקות נפלאה מאוד תפילת נעילה. הוא קם ממקומו רב ישראל וניגש אליו באמצע נעילה שהוא מתפלל בתפילה בלחש, אומר לו, גזלן, גזלן, גזלן. אומר לו, אתה לא רואה שאתה חוסם פה את הדלת, אין עכשיו אוויר לאנשים להיכנס, האוויר נכנס, אתה חונק, מה שווה? איזה נעילה יכולה להיות לך כשיש בגלל זה יהודים שקצת לא יכולים לנשום? זה לא שום דבר, זה לא שום דבר. אי אפשר להשיג מדרגות רוחניות על ידי זה שיש מישהו סובל. שמעתי לא מזמן ששבת אחת רב שלמה זלמן אוירבך, מורי ורבי, לא היה יכול להירגע כל השבת. שאלו אותו מה קרה, הוא גר בשערי חסד. הוא אמר שהוא ראה אבא מבוגר, קרוב אולי אפילו להיות זקן, הולך ברחוב וסוחב ספסלים, כנראה היה איזושהי שמחה או משהו, ברית או משהו, ואבא סוחב ספסלים, ואחריו הולכים ארבעה ילדים שלו, אברכים או משהו כזה, בחורי ישיבות מכובדים, הולכים אחריו. אז הוא שואל, רגע, איך אתם נותנים לאבא שלכם לסחוב ככה את הספסל ואתם הולכים ככה אחריו, מדברים לכם בדברי תורה? אז אומרים, לא, 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 אנחנו לא מטלטלים, לא סומכים פה על העירוב של ירושלים, לא... שלמה זמן לא יכול להירגע. אתה לא סומך על העירוב, אתה נותן, סדר, זה טוב, אבל אתה נותן לאבא שלך. אתה חושב שמכך תשיג איזה שהם מעלות? צריכים לדעת. מה חשוב, איך משיגים דביקות? עזבנו סוכות, יש סיפור מפורסם. אני אומר, זה סיפורים מכל הכיוונים. אבל קבל פרופורציות, ובמיוחד הדבר חשוב, לפעמים לבחורי ישיבה צעירים, שמחליטים להתחזק, ולהתחזק בתורה ובצדיקות, אבל דרך התורה והצדיקות הזאת, לא שמים לב לדבר הפשוט של בן אדם לחברו, להיות בן אדם. לא רק שלא לדרוך לחבר, אלא לראות מה אתה יכול לעזור לו. גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אל תחשוב שאתה יכול להשיג מדרגות אם בדרך יש מישהו מהחברים שלך שסובל ממך או שאתה לא מתחשב בו. מצווה לפעמים, מצווה יותר. אמרתי, מסופר, כדי להבין, עוד סוג של גדולה הכנסת אורחים. היה אחד מגדולי החסידות שאני מרוד, אבל היה אוסף פרוטה לפרוטה כדי לקנות את רוג הכי מהודר שבעולם. שנה אחת הוא אסף כסף והוא הולך לקנות את רוג, הצליח סכום כסף מהודר, רציני כדי לקנות את רוג מהודר, והוא הולך בדרך ופוגש איזשהו אדם, עגלון, בוכה. שאל את העגלון מה קרה, אומר, היה לי סוס אחד שעליו הייתה פרנסתי והוא קרה ומת, אין לי עכשיו, זהו, הלכה פרנסתי. שאל אותו, כמה עולה סוס חדש? אז הוא אמר לו, 500 רובל, אפשר להשיג סוס. בארנק שלו היה 500 רובל בשביל לקנות את רוג, נתן לו את ה-500 רובל, תקנה סוס. חזר הביתה, שאלה אותו אשתו, הילדים, רגע, אז אין לך את רוג, ננענע. הוא אומר, כולם ינענעו עם את רוג, ואני ינענע עם סוס. זה ריבונו של עולם, מה הוא רוצה ממני? לנענע עם סוס לפעמים עוד יותר טוב מאשר לנענע בלולב. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה דומים לו, ולהיות דומים לו שווה יותר מחי. במיוחד גם, אולי אפילו עוד יותר מזה, כמה הדור שלנו מחפש חוויות, חוויות, חוויות רוחניות, ללכת לצדיק מזה, ואל תחשבו שאני מזלזל. מחפשים צדיקים, מחפשים מקומות קדושים, מחפשים... הכל טוב ויפה, אבל אל תחפש חוויות רוחניות, ואל תחפש מקומות קדושים, תשתדל אתה להיות קדוש. אל תחפש צדיקים, תשתדל אתה להיות צדיק. והאלף בית של צדיק, זה להיות בן אדם ולהסתכל מה שקורה בסביבה שלך. להיות מה שקורה בסביבה שלך. חשוב מאוד באמת, כשדברים האלה, כשבחורים חיים ביחד. אברהם אבינו, שיא החסד, שיא הצדקה, איש החסד. אברהם מידתו חסד. מבין שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אבל איחור הזה רק חלק ראשון, כי יש חלק שני. אם אנחנו לא רואים אברהם אבינו, ואברהם אבינו הצדיק והקדוש הזה יודע מה זה חסד, מה זה לעשות טובה ליהודי, את מי אברהם היה צריך הכי לסנוע? את מי הוא היה צריך הכי לבוז להם? למי הוא היה צריך הכי לחכות שהם יאבדו מן העולם? זה מי שרשע ורע. אנטי תזה לאברהם אבינו. מי שיודע מה זה חסד, מה זה להיטיב, איך הוא צריך לסנוע ולהתרחק אנשים רעים. והנה אברהם, איש החסד, הוא עומד לפני ריבונו של עולם ורב על סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. ככה כתוב, מספיק הפסוק הזה בחז"ל. אנחנו רואים בפרשה הזאת, מה יש להם? הכניסו אורחים לה... הכניס... שימו לב, אברהם אבינו, יום שלישי למילתו, עוזב את ריבונו של עולם בשביל להכניס אורחים. מי זה סדום? סדום זה עיר שלא מוכנה שיהיו בה אורחים. רואים את זה בפסוקים. מה זה הכנסת ללוט? הולכים להרוג אותם. ונדע אותם, איך הזעזת? ומדרשי חז"ל, אגב, צריכים להבין את כל המדרשים האלה, על המיטות האלה שהיו חותכים אל האנשים או מושכים אותם, הכל מדרשים שמבטאים רעיונות, מה זה חוקים שמכניסים אותם למיטות סדום, לא משנה. אבל סדום לפי המדרשים רעים גלט, כן? אין שום פקפוק בהערה שלהם, מצאו את כל התורות הכי מסובך או הכי פשוטות הכי... להיות רעים. אז אתה אברהם, אתה האחרון שהיינו מצפים ממך ללכת ולהתפלל על סדום, ולא סתם להתפלל, לעמוד לריבונו של עולם, חלילה לך מעשות כדבר הזה. והקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא כועס על אברהם, חז"ל מביאים את המדרש על הפסוק בתהילים מ"ה, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוקים אלוקיך שמן ששון מחבריך. אומרים חז"ל, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת להצדיק את בריותיי ותשנא להרשיען. לא שרק אהבת צדק, אהבת להצדיק את בריותיך, ולוקחים את העניין של סדום. עכשיו תסבירו לי, יש משהו שנוגד את מידתו של אברהם יותר מאכזריות של סדום? אז אתה היית צריך לבוא ולהגיד, הנה מגיע להם. והוא עומד, אהבת צדק להצדיק את בריותיך. איך אתה? סדום, רעים וחטאים להשם, באותה מידה שאתה כל כך טוב. התשובה היא, אנשים גדולים וצדיקים, פה הגדלות שלהם, שהם יכולים להכיל בתוכם אהבה עצומה לבריות וחסד ורק רצון להיטיב, ועם כל זה לנסות את המקסימום של העין הטובה שלהם, כן? העין הטובה שלהם, כדי להבין שיש אנשים שהם אחרים לחלוטין, ובכל זאת אולי ניתן להם מקום. אהבת צדק ותשנא רשע, להיות מסוגל להצדיק את הבריות גם כאשר אני בעצמי ממש האנטיתזה. וזאת הגדלות של אברהם אבינו, איש החסד העצום, מסוגל להיות עומד וללמד זכות על האנשים שהם הפך המידה הזאת. הנציב בהקדמה שלו, הקדמה מאוד מפורסמת, אומר שלכן האבות נקראו ישרים, וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. היינו שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה. ההבנה שבכל זאת יש להם מקום, כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל לסדום, אף על גב שהיה שונא אותם את מלכן תכלית שנאה עבור אישתם, מכל מקום חפץ בקיומם. ובמדרש איתה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בריאותי ומענת לחייבם. והיינו ממש כאב המון גויים, שאף על גב שאין הבן הולך במישרים, מכל מקום שוחר שלמה וטובו. אנשים גדולים, אמר אחד הצדיקים, אני כבר לא זוכר, צדיק קטן יכול לאהוב רשע קטן, אבל צדיק גדול יכול לאהוב גם רשע גדול. בדורות האחרונים, משל הרב קוק, באמת קודש קודשים, אם אפשר לתאר אותו אחרת מאשר קודש קודשים, והיכולת שלו לנסות למצוא מידה טובה או איזשהו זכות, באמת לזכות, באנשים שהיו לגמרי רחוקים ממנו, כי כשאתה רואה את הרב קוק בכתבים שלו ואתה רואה מה האישיות שלו ואיזה שאיפות גדולות וקדושות, אתה רואה אנשים, אבל הוא הצליח. אהבת צדק לצדק את הבריות. רב אריה לוין שהיה איש חסד עצום, באמת משהו, דוגמה של אברהם אבינו שהסתובב לנו בעולם כאן. אז הוא היה הולך לבתי סוהר, אז זה שהוא היה הולך לבתי סוהר ולהיות עם אסירים של האצל ושל הלכי, בסדר, זה חבר'ה אידיאליסטים, אבל הוא היה הולך באותו זהו לאסירים פליליים הכי בתחתית, רוצחים ואנסים וגנבים, ולכל אחד ליטוף וחיבוק ורצון לקרב. צדיקים גדולים מסוגלים לאהוב גם רשעים גדולים. אהבת צדק, זאת אומרת, שימו לב מה אנחנו רואים פה, אין לך דבר יותר גדול מלהיות דומה לריבונו של עולם. גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה, ואברהם אבינו מבין שאפשר לעזוב את ריבונו של עולם כדי להידבק עוד יותר חזק במידות של ריבונו של עולם. והוא מסוגל עם אהבת החסד העצומה שלו לנסות למצוא נקודת זכות גם באנשים שהם אנטיתזה. זה צדיקים אמיתיים. והדבר גם זה חשוב לדורנו. אתה רואה היום הרבה, חלק גדול מהצרות של עם ישראל, הפלגנות והסכסכנות, היא תוצאה, ולפעמים אנשים שואלים, רגע, דווקא בחוגים ש... לפעמים אנשים חושבים שלהיות צדיק, ואני מחליט שיש איזשהו דבר שהוא הידו, או איזשהו דבר, זה נקרא להיות צדיק. אז ברגע שאתה לא צדיק על פי התפיסה שלי, אני צריך לרדוף אותך, מצווה לרדוף. אש כזאת שבוערת, ואנשים עוד חושבים שזה צדיקות גדולה. לא. אהבת צדק ותשנא רשע. וזה מידותיהם של הצדיקים הגדולים והאמיתיים. אבל פה אני רוצה להוסיף עוד נקודה. והנה היא הנקודה האקטואלית. אברהם אבינו, אם על אנשי סדום הוא מצליח ללמד זכות, ואומר הנציב, אב המון גויים ואבא מלמד על בנו זכויות, הנה אנחנו מגיעים לישמעאל. ישמעאל מצחק. אז יש דרשות בחז"ל מה זה מצחק, וכל אחד מהדרשות, עבודה זרה היא לא על שחות דמים. אבל בכל זאת, מה שנרצה, המצחק הזה הוא לא מגיע לדרגה של אנשי סדום. זה רק, זה דרוש, ודאי זה ישמעאל. אז אברהם אבינו פה, יש לו שתי מידות. גם עמידת חסד האמיתית הגדולה שלו, שהיא מתפרצת ועוברת על כולם, אז ודאי על ישמעאל, אבל זה גם הבן שלו. וירא אברהם מאוד, ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. עכשיו אנחנו מבינים, זה לא סתם על אודות בנו, זה נגד כל המהלך. אבל להפתעתנו או לא להפתעתנו, אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. כשמדובר על ישמעאל ועל יצחק, ויש פה שאלה מי יהיה היורש, ויש פה שאלה במי שמנסה לעצר את הצעדים של יצחק, פה אין מקום למידת הרחמים. אברהם חושב שגם פה צריך להמשיך עם אותה מידה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, שמע בקולה, היא צודקת, אתה תפלה בנביאות. האמא היהודיה, שרה, היא נביאה, אבל היא חשה שפה זה לא ללמד זכות על מישהו שהוא בחוץ, אלא זה ללמד זכות על מי שהחיזוק שלו יבוא על חשבון יצחק. לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. כשהדבר הזה מגיע לישמעאל, או למי שבא לעצר את צעדיהם של ישראל, פוסק הקדוש ברוך הוא שהדין הוא עם שרה, אין מקום למידת הרחמים הגדולה הזאת של אברהם. היא יכולה עוד להישמע על אנשי סדום, אבל לא על מי שבא להילחם או לעצר את צעדי של יצחק. כמה הדברים האלה נוגעים בימינו. בדור האחרון אנחנו מרגישים פה בארץ שקמות תנועות, אנחנו אוהבים לקרוא להם תנועות שמאל או כל מיני שמות גנאי, אבל בעצם זה אנשים שבאים לך עם טענות מוסריות. רגע, אתה לא רואה את השני וגם הוא צודק, ואיפה מידת הרחמים ואיפה האנושיות? וכאילו נראה שאנחנו המתנחלי, או תקרא לזה איזשהו ציבור שפתאום תופס איזשהו עמדה אחרת, לא אכפת לו. איפה המידות הטובות? ישראל רחמנים בישנים גומרי חסדים, איפה המידה הזאת? והנה ההיסטוריה של השנים האחרונות, הדורות האחרונים הכיחו שכל מקום שהלכנו עם ישמעאל במידת הרחמים, הדבר הזה התנקם בנו בנקמה הכי גדולה שבעולם. מידת הרחמים בעם ישראל היא דבר טוב מאוד, אבל לא כאשר זה מגיע לישמעאל, שישמעאל רוצה לעצר את צעדי יצחק. אברהם אבינו, באמת האנשים האלה שמשתמשים עם מידת הרחמים הזאת, זה לא בא מסתם. באמת לפעמים שואלים, איך זה רק בעם ישראל? גויים גם, כן, לא עושים את החשבונות האלה, כן? זה בא מאיזשהו שורש קדוש וטהור של העם ישראל, מאותו אברהם אבינו, שהוא באמת וירא הדבר מאוד. אבל מידת החסד והרחמים, שהיא מתפרצת ומתפרצת, היא צריכה להיעצר במקום שזה בא ונוגע לחיי יצחק. וזה הפנמה שאנחנו צריכים להפנים כשאנחנו קוראים ממעשה אבות סימן לבנים בדור שבא אלינו. אנחנו צריכים להיות רחמנים אחד עם השני, ואפילו רחמנים כלפי העולם, כל זבוב שבאות, שר בעלי חיים דאורייתא. אבל במקום שיש משהו או מישהו שבא לרשת את בן האמה, רוצה לרשת את יצחק, במקום הזה פסק הקדוש ברוך הוא, כי ביצחק גרש את בן האמה הזאת. פה אין מקום למידת הרחמים. ומעשה אבות סימן לבנים, ויהי רצון שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח איתו את המידה הטובה של החסד, שהיא בלי גבולות, אבל לא שישתמש איתה באופנים המקולקלים. ובזכות זה שכשהחסד שלנו יהיה במקום, נזכה למה שאומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, וזה במקום שאברהם אבינו משתמש עם מידת החסד בלי גבול, אבל עוד במסגרות הנכונות. הוא אומר לו, ואני כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אביא השם אל אברהם את אשר דיבר עליו. אברהם ציווה אותנו, את בניו ואת ביתו, לעשות צדקה ומשפט, ואז יביא השם עלינו את כל מה שהוא הבטיח לאברהם.